אנחנו היום בחדר ה-94, בחדר בהיכל היום יום, יום שני, כ"ד, אדר א', התשג. נתחיל בשיעורים, שיעורי היום. חומש, נמצאים פה בפרשת ויקל, היום זה יום שני, אז ויקל, שני עם פירוש רש"י. תהילים בכ"ד בחודש אומרים את המזמורים של קי"ג עד וכולל קי"ח. ובתניה, אנחנו נמצאים באמצע פרק ל"ב בתניה, השיעור היומי זה מי המילים קים מאחר. השיעור מסתיים במילה לבדה בעמוד מ"א. הפתגם שאנחנו נלמד היום הוא פתגם שמקורו כמו כל הפתגמים ביום יום משיחותיו ומכתביו של הרבי הרייץ. הקטע הזה זה מכתב שהרבי הרייץ כתב בחודש אייר תרצ"ק. המכתב מופנה לאחד הרבנים שהיה גר אז בארץ ישראל, והוא כתב לרבי הרייץ, הוא התעונן שיוצא לו שהוא חוזר חסידות מאמרים בבית כנסת בזמן סעודה שלישית, אבל הוא מרגיש שבעצם הוא מדבר ואף אחד לא מבין מה הוא אומר. והוא בעצם מתלבט אם יש תועלת להמשיך לחזור חסידות כשאף אחד לא מבין בין כוחו מה שאתה אומר. הרבי הרייץ עונה לו מכתב, בתחילת הדברים הוא כותב לו שהוא שמע סיפור מהחסיד רב זאב דוב מיקטרינוסלב, שהוא אמר בשם רבי הלל מפריץ'. הוא מספר את כל הסיפור הידוע, שהוא מביא את זה בקיצור, שרבי הלל מפריץ' רצה לפגוש את אדמו"ר הזקן, בפועל הוא לא הצליח לפגוש אותו, הוא רק שמע את הקול שלו, אבל הוא לא ראה אותו, הוא התעלף מתחת למיטה, סיפור ידוע, ובסופו של דבר את אדמו"ר הזקן הוא לא ראה. וכעבור שנים, כשהאדמו"ר האמצעי הגיע להתיישב בלובביץ', אז אחד מהראשונים שהגיע לאדמו"ר האמצעי ללובביץ' היה רבי הלל מפריץ'. למרות שבין לבין הוא התקשר לצדיק אחר, אבל כשהאדמו"ר האמצעי הגיע ללובביץ', אז הוא נסע ללובביץ', לאדמו"ר האמצעי. ואז באותה תקופה האדמו"ר האמצעי ציווה לכל האברכים שבאו לבקר בלובביץ', ואחר כך הם נוסעים חזרה הביתה, ציווה לכל האברכים שבדרך הביתה יעצרו בכל עיר ובכל מושב עד הבית, ובכל מקום שהם עוברים יעצרו ויחזרו חסידות לאנשים שלהם. וככה תורת החסידות התפשט בכל מקום. רבי הלל, לפני שהוא נסע הביתה, הוא נכנס ליחידות, לאדמו"ר האמצעי. והוא שאל את השאלה הזו בדיוק. הוא אמר שהיישובים שסמוכים לבית איפה שהוא גר, כשהוא מגיע קרוב לבית שלו, אז כל היישובים שם, המושבות, מדובר באנשים שמצד אחד הם כולם יראים ושלמים, יראי שמיים, אבל אין להם שום מושג בכלום בידיעת התורה. ומצד שני, האדמו"ר האמצעי מצווה עליו לחזור לפניהם עניינים של חסידות, והם לא מבינים שום דבר. אז האדמו"ר האמצעי ענה לו ביחידות, זה הפתגם היומי, זה מה שהאדמו"ר האמצעי ענה לרבי הלל מפריץ', אז נקרא את הלשון. אדמו"ר האמצעי ענה לרבי הלל פריצ'ר על שאלתו אם יחזור חסידות גם בעיירות שאנשיהם אין להם מושג בחסידות. אומר הרבי כך, דברי חסידות ארת דיני שומה, דברי חסידות שומעת מקשיבה הנשמה. ידוע שבנשמה יש טעם, יש את החלק העליון של הנשמה, הדרגה העליונה של הנשמה, שהיא לא מתלבשת בגוף, הגוף קטן מלהכיל אותה, היא נשארת דבוקה למעלה. ויש את ההערה של הנשמה שהיא מתלבשת בגוף ומחיה את הגוף הגשמי פה למטה. אומר האדמו"ר האמצעי לרבי הלל פריצ'ר, הוא מביא לו את הפסוק שאומר, הוא כתיב, הפסוק אומר, ונוזלים מן לבנון. אז הוא הסביר לו שהפסוק הזה מרמז בדיוק מה קורה ליהודי ששומע דברים עמוקים, והוא לא מבין כלום. אז הוא אומר לו, מי לא מבין? החלק של הנשמה המתלבשת בגוף, יכול להיות שהיא לא מבינה כלום, הוא לא בכלים שלו. אבל צריך להסתכל על יהודי ולדעת, שקודם כל מי ששומע את הדברים שאומרים, זה החלק של הנשמה שהיא לא מתלבשת בתוך הגוף. והחלק של הנשמה שלא מתלבשת בתוך הגוף, היא אין לה את ההגבלות של ההבנה וההשגה של הגוף. אז זה מה שהוא אומר לו, שדברי חסידות שומעת הנשמה, הכוונה היא, החלק העליון של הנשמה. עכשיו כתוב, הוא כתיב ונוזלים מן לבנון. יש כאן איזה נזילה, נזילה זאת אומרת המשכה, מהחלק של הנשמה העליון, שהוא שומע, נוזל וממשיך ומשפיע על החלק של הנשמה שנמצא למטה. למה לחלק העליון של הנשמה, למה זה מרומז במילה לבנון? אז אומר, לבנון זה למד בית נון. המילה לבנון זה בעצם מחולק לשניים. שתי האותיות הראשונות זה למד בית, ושלושת האותיות האחרונות זה נון. מה מרמז על למד בית והנון? אז הוא אומר, הדמו האמצעי, זה מרמז לחוכמה ובינה שבנשמה. כמו שידוע, כתוב בספר יצירה, שבחוכמה יש למד בית, למד בית נתיבות, ובבינה יש חז"ל אומרים שיש 50 שערי בינה נבראו בעולם. אז למד בית ונון ברמז זה חוכמה ובינה. דהיינו מדובר על החלקים הכי עליונים של הנשמה כפי שהיא נמצאת למעלה, שהיא מרומזת במילה לבנון. והיא כן שומעת כל הדברים שאומרים. ונזדין לשומעת, וכשהחלק העליון של הנשמה לבנון, למד בית נון, שהיא שומעת את דברי החסידות שמעבירים, איז נויזל ונויטף, אין דרהורס הנשומה וסיזמחה ידם גוף. משם נוזל ונוטף לחלק הנשמה שכן מלובש בגוף. החלק הנשמה שמחיה את הגוף, זה הערה. בהערה הזו נוזל מהמקור העליון, נוזל לו ומשפיע עליו. יש כאן תוספת של מילה, שהיא לכאורה לא כתובה בפסוק, פסוק כתוב רק ונוזלים מן לבנון. אז לכאורה אמורים להסביר את המילה לבנון, כמו שהוא הסביר, למד בית נון, ולהסביר את המילה נוזלים, נוזל דיינו משפיע. הוסיף עוד מילה, נוזל ונוטף. המילה נוטף לא כתוב לכאורה בפסוק, מה התוספת של המילה נוטף? אז פה יש לכאורה רמז שדברי החסידות הם כמו, ההשפעה שלהם זה כמו מעיין. הרי חסידות נקרא מעיין, כמו שידוע את הלשון, כי שיפוץ מעיינותיך החוצה. על מעיין כתוב שהוא מתאר בכלשהו. אפילו טיפה גם מתארת. המילה נוטף בא לרמז שההשפעה, אפילו אם זה נוטף, אפילו אם זה טיפה, גם היא מתארת, גם היא פועלת. כל דבר פועל. מה זה פועל? באיזה תחומים זה פועל? כנראה זה פועל בתחומים רבים. הוא מסיים ואומר, הוא נסווה את החיזוק אין דם ועשי טוב. פון רמח מצווה ססה, ונדם סור מרע, פון שעשה מצווה סלוי ססה. דהיינו, כתוצאה מכך שהנשמה למעלה משפיעה על החלק שמאיר בגוף, אז בוודאי שזה מחזק את היהודי בקיום תורה ומצוות, גם בשמירה על עשי טוב, חיזוק במצוות עשה, וגם שמירה על הסור מרע, על המצוות לא תעשה. וידוע שה... סדרת הספרים שיש לנו, ליקוטי שיחות, שהרבי הגיע את השיחות שלו ויצא לאור, ברוך השם, כל כך הרבה כרכים. תחילה הרבי לא הסכים בכלל להוציא את השיחות שלו ולהגיע אותם, היה, זה לא היה דבר מובן ופשוט כזה. אחד הדברים שפעל והרבי הסכים להגיע ולהפיץ את השיחות שלו, זה היה כדי שיהיה לבחורים, לאברכים, חומר, מה לחזור בבתי כנסיות. מה לחזור ליהודים, כן מבינים, לא מבינים, מה לחזור לפניהם. ובתחילה זה גם לא היה נקרא בשם ליקוטי שיחות. בהתחלה, בהוצאה לאור הראשונה, זה היה נקרא תוכן לחזור בבתי כנסיות. ככה זה נקרא, זה היה המטרה שלו. כמובן, אחר כך זה כבר התפתח, אבל רואים את הנקודה הזו שלהוריד את העניינים אפילו הכי עמוקים לכל יהודי, ובוודאי, בוודאי זה משפיע על כל אחד ואחד.